הפרשה שלנו כבר מההתחלה עוסקת במצב שהוא מצב לא רגיל. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה איש את יפת תואר וחשקת אהבה ולקחת לך לאישה. איזה מין מציאות כזאת שאם הייתי לומד גמרא הייתי אומר זה נראה כמו הוקימת. זאת אומרת, זה איזשהו ניסיון העמדה. זאת אומרת, בניגוד לפרשות אחרות שההתנהלות הרגילה, זה לתת לנו עקרונות. לתת לנו איזושהי התבוננות כללית. אפילו הפרשה הקודמת שמדברים על הירד ורח הלבב, על כהן משוח מלחמה, יש איזושהי אמירה שהיא אמירה כללית. הפרשה הזאת מתחילים מיש שטיפת תואר, וגם שם, ואבטה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשה את ציפורניה, וסיר את שמלת שביה מעליה, וישב בביתך וברכת את אביה ותימה. ירחמים, ואחר כן תבוא אליה, ובעלתך, והייתה לך לאישה. פרשה ראשונה. פרשה שנייה, כי תהיינה לי שתי נשים. גם זה. זה מין ציור זה. אחת אהובה, ואחת צנועה. אמנם זה פרשת בכורה. אבל גם כן, מעין ציור פינתי כזה. גם שתהיינה שתי נשים. וגם איזשהו מצב כזה, מכניסים אותנו לתוך התככים של ביתו של אותו אדם. כשהסוף הוא סוף באמת מאוד מובן. יש מושג של בכור, אבל התורה יודעת לצייר לנו מושגים של בכור, גם בלי איזשהו סיפור דברים מורכב כל כך. פרשה שלישית, לעניין שבן סרור המורה. שלא בכתי כבר נאמר, שלא היה ולא נברא, הגדרוש יקבל שכר. גם זה מעין ציור כזה שכמעט בלתי אפשרי, שהורים הולכים לקחת את הבן שעוד לא עשה שום דבר. הוא עשה, אבל לא עשה שום דבר שהוא באמת מחייב מיטה, ומוסרים אותו למיטה. לא סתם מיטה, למיטת סקילה. ציור גם כן שלא ניתן כמעט לעכל אותו. נקודה נוספת, כי יביא איש משפט מוות ואומת ותלית אותו על העץ. לא תלי נבלתו, גם כן מעין פרשה כזאת, לא להשאיר את המת תלוי. וההמשך, העניין של אבדה, וכן ציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם רובצת על האפרים או על הביצים, ותיקח להם על הבצים. תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, וערכת ימים. פה כבר מיד נראה במדרש, ששילוח הכן, גם מצווה לכאורה מאוד מאוד פעוטה. חשוב שנזכור שהפרשות הללו עוסקות ערב הכניסה לארץ ישראל. משה מכין את העם לקראת הכניסה לארץ. ותמיד כשאני פותח את המדרש, מסקרן אותי במה בוחר המדרש להתמקד. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש פה הרבה מאוד מדרשים. מדרש רבה אני מדבר. יש פה הרבה מאוד מדרשים, בן סורר ומורה. מי שעיין בגמרא במסכת סנהדרין, יש פרק בן סורר ומורה עם אריכות גדולה גם במדרשים, גם בדברים אחרים. גם מעייני בכורה, במה בוחר המדרש להתמקד כאשר בעל המדרש בא עכשיו לרשום את מדרש רבה. המדרש פותח כי תצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך. זאת אומרת, הנקודה שבה בוחר המדרש להתמקד זה בכאן ציפור. זאת אומרת, יש פה דילוג על הרבה פרשיות שעל פניו היה מה להתבונן בהן, אפילו ברמת הפשט, ובוודאי ובוודאי ברמת הדרש, והמדרש לא מתייחס אליהן, מדרש רב לא מתייחס אליהן, ועובר, קופץ לפרשת שילוח הכן. ופה פותח המדרש גם כן במעין הלכה, זה דבר שמייחד את ספר דברים. מדרש רבה בדברים תמיד פותח בהלכה. איזשהו דבר הלכה, שמבטאת איזשהו משהו שקשור לפרשה. מה ההלכה שמביא המדרש מפרשת כי תצא? בעזרת השם, אני אומר, בינר פעם באה אנחנו נעבור לפי סדר הפרשות, על הסדר, מי שיהיה מדרש רבה לפניו, ודאי טוב. אתם יודעים את הדברים ככה, יותר נוח. תינוק שנולד כשהוא מהול. גם פה זה ישר צועק שיש פה משהו מאוד פינתי, נכון? משהו מאוד לא שכיח, מאוד חריג. מהו שיהיה מותר למול אותו? כך שנו חכמים, תינוק שנולד מהול צריך להטיף ממנו אדם ברית מפני בריתו של אברהם. גם פה זה מוזר. מהו שיהיה, הייתי מצפה שיהיה כתוב, מהו שיהיה חייב למולו. מה הביטוי? מהו שיהיה מותר למולו. התשובה היא כן, צריך למול אותו. אבל הפשט פה צריך עיון. ומניין אתה למד מן התורה שנאמר, ימול ימול יליד ביתך ומתת כספך. דבר אחר, ימול ימול אל תהי קורא בו, אלא שתי מילות, מילה ופריעה. זאת אומרת שיש שני שלבים של הוצאת דם, אחד על ידי המילה ואחד על ידי הפריעה. רבי לוי אמר, ימול ימול מכאן למוהל שצריך שיהיה מהול. שהוא דין כזה, שהמוהל צריך להיות מהול. הכתיב, ימול ימול. אמר רבי יהודן בר פזי, מכתיב את ציפורה אשת משה, אז אמרה חתן דמים, דמים למולות, למילה אין כתיב כאן, אלא למולות. שתי מילות, מכאן למילה ומכאן לפריעה. עכשיו, נראה שההקשר הוא מהמשך המדרש, ולמה התינוק נימול לשמונה ימים, שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים עליו, להמתין לו עד שיהה בו כוחו, וכשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על האדם, כך רחמיו על הבהמה. מניין שנאמר יום השמיני והלאה. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות, מניין שנאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך. מה כל ההקשר הזה? ההקשר הוא הקשר של רחמנות. וזה דבר מפתיע. כי ההלכה היא לכאורה הפך הרחמנות. נכון? תינוק נולד מהול. עזור אותה. מה פתאום אתה, הייתי אולי בא ואומר, צריך לדעת, אנחנו כשבאים לקיים, אם היית שומע, שתינוק שנולד מהול, צריך להקיז דם ברית, הייתי אומר, התורה באה ללמד אותנו, חז"ל באים ללמד אותנו, שכשאדם, כשיש ציווי של התורה, לא עושים חשבונות, באים ועושים מה שצריך לעשות. על פניו, מצוות מילה לקחת ילד חסר ישע, קטן, בן שמונה ימים, ולמול אותו, גם באופן שהוא לא נולד מהו, דבר שהוא לא פשוט. הוא לא פשוט, הוא דורש מהאדם תעצומות, אמונה. ואם הוא נולד מהול, על אחת כמה וכמה, תינוק שנועל מהול חייבים למולו. צריך להקיז דם. ועל זה בא המדרש ואומר, תדעו לכם, קדוש ברוך הוא חס על האדם, רחמיו על כל מעשיו. על האדם ועל הבהמה, ואפילו על הציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך. מהי היי? קודם כל, הנושא הזה של הרחמנות, הוא נושא שגם בפשוטי הפסוקים מאוד מאוד, מאוד בולט. זאת אומרת, הבן אדם לחברו. בשלב הראשון, לגבי יש את יפת תואר, שנקודת המוצא, שאם אדם לא ירצה את האישה באמת, אלא ירצה אותה רק בגלל כל מיני צדדים חיצוניים, התוצאה תהיה שהוא ישנא אותה, כמו שגם חז"ל בעצמם. ולכן צריך קודם כל לנבל אותה בשביל לראות שבאמת הקשר הוא, אל תיקח אותה. אל תיקח בשביל לא להגיע למצבים לא נעימים. אותו דבר לגבי אישה אהובה וסנועה, תדע לך, אין דבר כזה סנועה. מי שימשיך אותך, זה יהיה הבן של הסנועה. אם מישהו יודע שמי שימשיך אותו הבן של השנואה, אז כבר לא כל כך שנואה. היא האמא של הבן שלה. הבן שהוא ההמשך שלה. ראשית עונו. לא משפט הבכורה. לא תליני ולתועלת. אבן שרור ומורה. שפה באמת צריך להבין מה יהיה הרחמנות. גם כי יותר להעמיק, על פניו באמת לא נראה כרחמנות, אבל עתיד בסופו של דבר להגיע למצב כזה, זה רחמנות גם על הבריאות שעתיד ללסתם אותה, אולי גם על עצמו, למנוע ממנו את אותם חיים שאינם חיים בהמשך, בפנימיות של הדברים. לא תלינו לתועלת, שילוח הכל. זאת אומרת, מתחיל מהאדם ועובר בסופו של דבר גם לציפור, גם לציפורים. אלא אני חושב שהפתיחה היא, אולי זה פשט המדרש בהתחלה, המושג של רחמנות הוא קיים. אבל הרחמנות היא רחמנות של ריבונו של עולם. זאת אומרת, אדם, כשהוא מדבר על מידת הרחמים, אם הוא ינסה לבוא ולהגיד, טוב, מה זה רחמים מבחינתי? רחמים מבחינתי זה, אני יודע מה, לרחם על שונאים, לרחם על רשעים. זה רחמנות. יש תפיסה כזאת. יש רחמנים כאלה שהם רוצים לתת את הלחי יד שנייה. אני מרחם עליו. צריך לדעת מתי להשתמש ברחמנות, מתי לא להשתמש ברחמנות. גם בשילוח הכן, על פניו, יש משהו שנראה כאכזרי. מה העניין? לשלח את האם ולקח את הבנים. לקחת את הבנים הרי זה אקט. מאוד מאוד שנראה לכאורה כאכזרי, לא נראה כאקט של רחמים, באמת הרמב״ם, במורה נבוכים, משמע ממנו שהעניין של שילוח האם לגרום לאדם שהוא לא ייקח גם את הבנים. זה המטרה של שילוח האם. כך משמע מהרמב״ם במורה. שכיוון שישלח את האם, אז ככה, בהתחלה כשהוא רואה, יש לו איזה, האם זה רוב הבשר. הגוזים כמעט ואין בשר. ואז כאשר הוא משלח את האם, אז בעצם הוא כבר ויתר על ה... כבר את הוויתור הגדול הוא כבר עשה, כך כותב הרמב״ם. אז מה שנשאר לו זה רק הגוזלים. טוב, הגוזלים כבר יוותר. זה נראה פשט במורה. במורה נבוכי. אבל הפשט הפשוט, כן, לא תיקח האם על הבנים. גם אם מותר לך לאכול. בכל זאת לא תיקח את האם על הבנים. גם אם יש מצוות מילה, עדיין מילה ביום השמיני. זאת אומרת, הרחמנות היא לא באה, אדם לא צריך לקחת מידת הרחמים ולהגיד, טוב, הרחמנות שלי היא עומדת מול ריבונו של עולם. אלא הרחמנות שלי קיימת, אבל היא באה יחד עם הציווי של ריבונו של עולם. גם כאשר אנחנו לא מבינים איפה נמצאת נקודת הרחמים, שם היא נמצאת. מותר לקחת אשת יפה טוב. מה נלחמה? אבל גם אם אתה לוקח, יש רחמים. שתי נשים, מטבע הדברים, יש מי ששואבים יותר, יש מי ששואבים פחות. לא תבקר את בין, את בין האהובה. גם אם מישהו נתלה על העץ, לא תלין נבלתו על העץ. אולי הפשט הוא, שגם כאשר יש איזשהו מפגש, עם צורך לפעול ולבטא אישהו מידה שהיא מידה יותר שיש בה לכאורה יותר קושי למי שעומד מולך, גם אז יש רחמנות, אבל רחמנות היא רחמנות אלוקית. נמשיך הלאה. זה שאמר הכתוב, אורח חיים פן תפלס נאום מגלותיה לא תדע. מהו אורח חיים פן תפלס? אמר רבי אבא בר כהנא, אמר קדוש ברוך הוא, לא תיישב ומשקל במצוותיה של תורה. זה קודם כל מתחבר לנו לפשט באיזה נקודה. הנקודה שעל פניו המצוות האלה נראות מצוות מאוד מאוד קטנות. נכון? בוודאי ובוודאי שאנחנו יודעים משהו לא חכה. לא תיישב ומשקל במצוותיה של תורה, כעניין שנאמר ושקל בפלס שרים. לא תאמר, הואיל והמצווה הזאת גדולה, אני עושה אותה ששכרה מרובה, והואיל וזו מצווה קלה, איני עושה אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא גילה לבריאות מהו מתן שכרה של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו כל המצוות בתום. אין שכר למצוות. אגב, לגבי שכר, לגבי עונש העבירות, יש מדרג. אנחנו יודעים, יש עבירות שחייבים עליהן ארבע מיטות בייגי, יש מיטות שחייבים עליהן עבירות שחייבים עליהן קראת, מיטה בלי שמיים, קראת, יש מיטות, יש עבירות שחייבים עליהן, אני יודע מה, גלות, יש כל מיני, יש מדרג של שכר בעבירות. לגבי מצוות, לכאורה, אין מדרג.
יש מצוות
עשה שחיים עליהם. ביטול עשה. אבל זה יותר בצד השלילי, לא בצד החיובי. מה קורה אם ביטלת? לגבי מצווה לא כתוב, אבל מה השכר היותר גדול של כל מצווה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא גילה לבריות מתן שכר של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו כל מצוות בתום. מניין שנאמר, נאו מגלותיה לא תדע. למה הדבר דומה? ימלא ששכר לא פועלים והכניס אותם לתוך פרדסו. סתם ולא גילה להם מהו שכרו של פרדס. לא, לא אמר מה השכר. שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. בערב קרא לכל אחד ואחד, אמר לו תחת איזה אילן עשית, אמר לו תחת זה, אמר לו פלפלו. שכרו זהוב אחד, קרא לאחר, אמר לו תחת איזה אילן עשית, אמר לו תחת זה, אמר לו שכרו חצי זהוב, פרח לבן הוא. קרא לאחר, אמר לו תחת איזה אילן עשית, אמר לו תחת זה, אמר לו זית הוא, שכרו 200 זוז. הגענו מזהוב ל-200 זהוב. אמרו לו, לא היית צריך להודיע אותנו איזה אילן שכרו מרובה כדי שנעשה תחתיו? אמר להם המלך, אילו הודעתי, איך היה כל פרדסי נעשה. כך לא גילה הקדוש ברוך הוא מתן שכר של מצוות חוץ משתי מצוות, החמורה שבחמורות והקלה שבקלות, כיבוד אב ואם, חמורה שבחמורות ומתן שכר אריכות ימים, שאמר כבד את אביך ואת אמך למען אריכון ימיך. והקלה שהיא לא חכן ומהו שכר אריכות ימים, שאמר שייך תשכתיהם, הווה כי קרא כאן ציפור. מדרש הזה ממש מדרש תמיה, מדרש חוזר לעצמו הרבה פעמים, והמדרש הוא מדרש קשה ביותר. קודם כל נראה כמו תחמון. מה זאת אומרת מזמינים אותנו, כולנו עובדים אותו דבר, אחד מקבל יותר, אחד מקבל פחות. נשמע קודם כל כדבר לא צודק. לא צודק. למה? והקושי הנוסף, שנראה שיש אין סתירה במדרש, כי המדרש בשלב הראשון, מה הוא אומר? הוא אומר שיש מדרג בשכר. יש מי שמקבל יותר, ויש מי שמקבל פחות. בסוף המדרש מה הוא אומר? כיבוד אב ואם ושילוח הקן, שזה שתי מצוות לכאורה קיצוניות. קלה שבקלות וחמורה שבחמורות. ולכאורה שניהם מקבלים את אותו שכר. נראה שבכל המצוות יש את אותו שכר, לא?
לא. דווקא מהקדוש ברוך הוא דווקא את אלה להגיד שאפילו שזה נראה שונה, יש להם שכר דומה. אז אפשר לדעת. משהו
שהיה חמור
יכול להיות בלי
שכר
הרבה, זה לא מחייב.
אני שומע, אז אומר לנו אלישיב, אומר לנו אלישיב, שקלה וקלות, קלה שבקלות וחמורה שבחמורות, משמעות הדברים, זה לא שכל המצוות באמת הם כך, אלא באמת יש שכר שונה, אבל בשתי המצוות הללו, יש את אותו שכר בשביל להגיד, אין לך רציונל, אתה לא יכול להבין בשכל, את מתן השכר. אז מה בכל זאת ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? השאלה היא באמת שאלה קשה. כן.
זה השאלה הראשונה שהרב אמר שהמשל לא דומה כאילו לנמשל שהמלך הזה שתחיל את הפועלים.
השאלה היא בעצם למה אנשים שבאים ועובדים יום שלם מקבלים שכר שונה?
זהו, אז מה שחשבתי שבמצוות זה לא ככה, כי בפרדס של המלך אז הוא אומר לכל אחד תעבוד בפרדס באילן הזה, תעבוד באילן הזה, בסוף היום לכל אחד יש כאילו סכום אחר והוא לא ידע מזה. אבל אצלנו זה לא אותו דבר, כי הקדוש ברוך הוא אומר לכל מקיים את כל המצוות. זה שאני בוחר לקיים את המצווה הזאת, לא את המצווה הזאת, זה בעיה שלי.
איפה כתוב במדרש שהוא אומר איפה לעבוד? איפה כתוב שהוא אמר להם איפה לעבוד? הוא לא אמר להם איפה לעבוד.
הוא אמר
שכר לא פועלים. ההפך. במדרש כתוב לכאורה הפוך. במדרש כתוב שכדי, אם הוא היה באמת אומר לכל אחד, אז אין בעיה שהוא גם יגיד את שכרו של כל אחד. כל העיקרון זה שהוא לא אומר להם את מתן שכרן, וכדי שיעבדו בכל המקומות, לכן הוא לא אמר להם את השכר.
נכון, אבל לא כל אחד יכול לעבוד בכל האילנות. לא יש מישהו אחד בעילן הזה, זה...
אבל הביטוי הוא שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. המדרש נשמע שכולם יכולים ללכת לעבוד תחת אותו אילן. לא כתוב שאם כן יבואו ידי קטטה, יבואו לריב מי יהיה תחת אילן היקר. במדרש עצמו כתוב, שאני קודם כל מבין מה שאתה אומר, אבל הפשט במדרש לא נראה שהם יכולים באמת לבוא ו... שלא יכולים לבוא ולעבוד תחת
אילן. אבל רק בסיפור שהמדרש מביא.
נכון אותו דבר. נכון גם עכשיו פה לגבי מצוות. יכול להיות בן אדם שעכשיו משקיע מאוד מאוד באיזה מצווה מסוימת ויגיע לעולם הבא, יגיד לו, תשמע, ידידי יקר, עבדת מאוד מאוד קשה ויפה מצדך, אבל אתה עבדת תחת פלפל. תחת פלפל. גם כשגורמים במדרש ודאי שצריך לבוא ולומר שיש פה אישור רציונל. מה הרציונל? מה ההיגיון שעומד מאחורי המדרש? ההיגיון שעומד מאחורי המדרש שאין מה לעשות. אדם שעבד מתחת פרח הלבן ומתחת לפלפלים לא הועיל לבעל הפרדס כמו מישהו שעבר תחת הזית. מבחינת התוצאה, יש פה ודאי נקודה שהיא ודאי נכונה. ודאי נכונה. על פניו, יש פה מישהו שתרם יותר, ויש פה מישהו שתרם פחות. אם באים אנשים למפעל, ובאדם אחד תורם מאוד מאוד הרבה, אדם אחר תורם קצת, ודאי שיש היגיון לבוא ולהגיד שהאדם שתרם יותר, גם השכר שלו יותר גדול. זה הגיוני. סביר. ואת קודם כל, אני מכה את השאלה המוסרית קצת. זאת אומרת, ברמה המוסרית, זה לא בדיוק כך שכולם עושים אותו דבר. יש מישהו שתרם יותר, מישהו שתרם פחות.
שאלה אפשר להגיד זה גם במצוות. זה יפה בעצים, אבל מה? זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא, אני עושה מצווה כזאת, אז אני תורם לקדוש ברוך הוא הרבה, ועושה מצווה אחרת, אני תורם
לו קצת. תורם לעולם. תורם לעולם, זה הפרדס. תורם לעולם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו...
המלך עצמו מסתכל על התוצאה הסופית. המלך אומר, לא אמרתי לכם כדי שהפרדס בסופו של דבר יהיה מושלם. אז התוצאה הסופית זה לא מצד העץ הזה או עץ הזה טוב יותר, אלא מצד התוצאה הכללית. אז אם ככה זה כן נקרא תרומה, ויכול להיות שיהיה אותו דבר. כי אם חסר פלפלים, זה לא עוזר לי שיש הרבה זיתים, כי הפרדס לא שלם.
בסדר גמור, מצד התרומה הכללית, באמת.
אז אני אומר, לא, אז גם זה לא בטוח שאפשר להגיד שהתרומה הזאת יותר גדולה.
כן, אבל גם אם אני בא ואומר שהפרדס צריך להיות שלם, יש משהו יותר מרכזי בפרדס ויש משהו שפחות מרכזי בפרדס. אז הייתי יותר מרכזי בפרדס מאשר עם כל הכבוד לפרח הלבן או לאיזה פלפל. גם אם המדרש היה בוחר להגיד לי על פלפל הלבן, על זית זהוב ועל פלפל הלבן, מתי הם זורים, הייתי אומר לך, אתה יודע, על פלפל או על פרח הלבן, מתי הייתי אומר לך, אתה יודע מה, אני מסכים איתך. אבל אנחנו גם יודעים מבחינה מציאותית, שזית זה דבר הרבה יותר חשוב מאשר עם כל הכבוד לאיזה פרח לבן או לאיזה פלפל. אני אומר, לכן גם מבחינת המשל נראה כך. אלא אני חושב שבאמת הכיוון שגם אמרתם ככה בחצי פה, ודאי שאין הכוונה... שאין משמעות למאמץ. הרי לפי מוצר אגר. הוא מופיע באופן מפורש שכמה שאדם עובד יותר קשה, הוא מקבל גם שכר יותר גדול. סביר להניח שזה שעבד תחת הזית הוא גם עבד יותר קשה מאשר זה שעבד תחת פרח הלבן או תחת הפלפלים. אז אם כן הייתי יכול להגיד באמת שזה הפשט, שהפשט הוא שככל שאדם עובד יותר קשה, הוא מקבל שכר יותר גדול. מראש לא אומרים מה עבודה יותר קשה. כי אם יגידו מה עבודה יותר קשה, אז כל אחד יעבור את העבודה יותר קשה כדי לקבל שכר יותר גדול. אבל יש שני קשיים. דבר ראשון, לא כולם באמת רוצים לעבוד עבודה יותר קשה. פוק חזה עם העם הדבר. וגם, הרי מביאים אחרי זה את שילוח הקן ואת כיבוד הורים. זו עבודה קשה, אבל זו עבודה קלה. אני חושב שבאמת הנקודה היא, כמו שאמרנו, שהעיקרון הוא שאדם צריך לבוא ולתקן. כשאדם בא לפרדס, הוא לא צריך לבוא כדי לקבל שכר. אם אדם מגיע לפרדס בשביל לקבל שכר, אז יש פה כבר בעיה. הנקודה צריכה להיות שהקדוש ברוך הוא לא נתן את שכר המצוות ולימד אותנו ההפך. הנקודה היא שאתה בא, אתה בא לעבוד את ריבונו של עולם. אתה לא בא לעשות חשבון של שכר ועונש. אני חושב שזה העיקרון הכי חזק שלפחות לי צועק מהמדרש הזה. כל פרט, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, למרות שהוא פרט קטן, שהוא נראה לכאורה מאוד מאוד תפל, יכול להיות לו שכר עצום וגדול. למה? מצד המצב. כיוון שכל הציוויים באים מאיתו יתברך, לא נכון לעשות חשבון של שכר ועונש. מה יהיה בסופו של דבר לגבי השכר ועונש? זה חשבון אלוקי. מה הקדוש ברוך הוא יגיד לנו בסוף, תחת מה אנחנו עבדנו? זה חשבון אלוקי. שם הקדוש ברוך הוא ישכלל את התרומה הכללית שלנו בעולם. שם הקדוש ברוך הוא יבדוק כמה אנחנו התאמצנו, והקדוש ברוך הוא לי בבית. אבל מראש, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, אל תעשו את החשבון הזה. כי אם באמת הנקודה היא נקודה תועלתית, ומזה עכשיו באים ללמוד את המדרש, אני לא מבין פשט.
לא מבין איך זה מסתדר עם המשל עכשיו.
מאיזה בחינה?
הם כולם באו לעבוד אותו דבר. אתה יודע שלא קיבלו את השכר. כשאנחנו אומרים כאילו, העיקר הכוונה, אבל זה לא מה
שיצא. הם לא באו לעבוד אותו דבר. המדרש מעיד עליהם שכאשר הם באו לפרדס, על הצד שלא היו אומרים להם, שהיו אומרים להם את השכר, אז הם היו באים לעבוד בשביל השכר. לכן, להם לא אמרו. כי מראש, נקודת המוצא היא, שהם לא היו עושים מה שצריך לעשות. הם לא היו עושים את מה שצריך לעשות. היכולת של האדם לעשות מה שהוא צריך לעשות, זה כשהוא בא לעולם, שומע את ציוויו של ריבונו של עולם, ואכפת לו מכל פרט. אכפת לו משילוח הקן, למרות שיכולה זה נראה דבר מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד תפל, ואכפת לו ודאי מדברים גדולים, כמו כיבוד הורים, שאין מצווה יותר שכלתנית מאשר כיבוד הורים. זאת אומרת, ההורים נותנים לאדם את כל הטוב שרק יכול להיות, את כל הטוב שיש, מביאים אותו לעולם, מחנכים אותו, גומלים ממו חסד, זה הדבר הכי פשוט שאדם מכיר טובה לעולם. זה לא צריך בשביל זה, זה חידוש גדול. שלוח הקן צריך באמת חידוש גדול, זה נראה מאוד מאוד קטן, מאוד תפל, גם בלי מאמץ גדול. כיבוד הורים אין לו סוף. רב זירא אומר שבהתחלה, שירושלמי, שרב זירא אומר שבהתחלה, הוא הצטער שאין לו הורים, למה? כי, הוא אומר, הייתי מכבד אותם, והייתי זוכה להיות בן עולם הבא. כוח זה הייתי זוכה בשכר, בן עולם הבא, זוכה בזה ובבא. אחר ששמעתי איך רבי טרפון כיבד את אמו, סיפור ידוע, גם שהיה נשכב בשביל שתפס, גם כאשר שם את ידיו תחת רגליה בשביל ש... שהוביל אותה למיטה. כמו רבי ישמעאל, זה הצד השני של כיבוד הורים, שבא אמו של רבי ישמעאל לבית מדרש וצעקה, ככרוך שבנה לא מכבד אותה. אז שאלו אותה חכמים, מה זאת אומרת? למה הבן שלך לא מכבד אותך? מה? שאלו אותו. אז הוא אמר שכשאני חוזר מבית המדרש, אמא שלי שמה גיגית של מים בשביל שאני אשטוף את הרגליים. אחרי שאני שוטף את הרגליים, היא שותה את המים האלה. ואני לא נותן לה. אני לא נותן לה. אז חכמים אמרו שלמרות שבאמת זה לא דרך העולם, לנהוג כן, אף על פי כן תעשה כן. וכך עשה רבי ישמעאל. אז רב זעיר אמר, לא הייתי מצליח לעשות את זה לא במישור, לא כמו רבי טרפון, והייתי מצליח לרבה את ההורים שלי, ומצד שני גם לא הייתי נותן לאמא שלי לשתות כמו רבי ישמעאל. לא הייתי מצליח. אז זה הביטוי המפורסם, אשר היה תומן. כך הוא כותב, שיכול לקרוא, הוא לא יכול לקיים את אותה, את אותה מצווה. כך הוא כותב בהיבט הזה. מה שמשותף ומאוד בולט בהיבט, גם של כיבוד הורים וגם של שילוח הקן, שניהם זה יחס הורים ילדים. שהוא היבט של המשכיות. אין לו הרבה זמן, לכן אני אמשיך כבר לסוף החלק הזה במדרש, למרות שהיה, המדרש ממשיך, ומדבר איך בכל פרט ופרט, זה ההמשך, אם נתבונן, שבכל פרט, בכל מצווה, היא מקיפה את האדם. כל פרטי המצוות מקיפיות את האדם. בשעה שהוא, זה מה שהוא אומר, כי לוויית הן לראשיך, רבי דן אמרי, נעשה דברי תורה אחרי לרשיותיך, כיצד אדם בן תורה, בשעה שהוא מזיקין, הכל באים מסובבים אותו ושואלים אותו דברי תורה. זאת אומרת, כל הזמן התורה מסובבת את האדם. דבר אחר, כי לוויית חן, אמר פנחס ברחם, לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. כי תבנה בית חדש ועשית מעשה לגגיך, אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שנאמר, וכתבתם למזוות ביתך, אם לבשת כלים חדשים, המצוות מלוות אותך, שנאמר, לא תלבש להתנז, אם הלכת לגלח, המצוות מלוות אותך, שנאמר, לא תקיף פת ראשכם, אם היה לך שדה, כך ממשיך המדרש, המצוות מלוות את הכל. הפרטים הקטנים, ריבונו של עולם נמצא גם בפרטים הקטנים. התחלנו מהעניין של פרטים קטנים, וסיום המדרש לוקח אותנו בשילוח הקן למקום אחר לחלוטין. הוא אומר כך, שלח תשלח, רבנן אמרי, למה שני פעמים? למה עניין שלח תשלח? שאם יראה לך המצווה הזאת פעם שנייה, לא תאמר, כבר יצאתי ידי חובתי. כל הזמן שתראה לידך, אתה צריך לקיים אותה. זאת אומרת, עוד פעם לשלח ועוד פעם לשלח. דבר אחר, שלח תשלח, רבנן אמרי, אם שלח למצוות הקן, את זוכה לשלח עבד עברי. וצריך להבין מה הקשר הזה של עבד עברי, מה זה קשור לעניין. הבנה הפשוטה שעבד עברי זה בזמן שכבר אתה נמצא בשלמות בארץ ישראל, ואתה זוכה להיות אדם שמסוגל כבר לחנוך אחרים, מסוגל כבר להיות במצב שלם שגם משפיע על הזולת. מניין שאמר וכי תשלחנו חופשי מעמך, גם שם יש הביטוי של שילוח. דבר אחר, מה הוא שלח? תשלח את האם, אם קיימת המצווה הזאת, את ממהר לבוא מלך המשיח. שכתוב בשילוח, מניין שנאמר משוחי הרגל השור והחמור. זאת אומרת, זה כבר דבר מפתיע מאוד. התחלנו בשילוח הקן, שהיא המצווה הכי קטנה. ואפילו שהיא המצווה הכי קטנה, אולי הכי פחותה, ככה היינו חושבים בדעתנו, אף על פי כן, אתה לא יודע מתן שכרה של מצוות. אולי זה לא פחות, באה התורה ולימדה אותנו, זה לא פחות מאשר כיבוד הורי. איפה אנחנו מגיעים עכשיו? כשאתה עושה שילוח הקן, אתה זוכר לשילוח עבד עברי, ואתה זוכר, אתה מזרז את פה שמלך המשיח. אמר רבי תנחומא, אם קיימת המצווה הזאת, אתה ממהר את אליהו הנביא זכור לטוב, שיבוא, שכתוב בשילוח, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והוא יבוא וינחם אתכם, מניין שנאמר, וישיב לב אבות אל בנים, ולב בנים אל אבותה. זאת אומרת, יש פנו, התחלנו משילוח הקן, שזו המצווה הפחותה ביותר. והגענו בסופו של דבר שגם במצווה הפעוטה ביותר, הכי קטנה, מה היא גורמת? היא גורמת לביאת משיח צדקנו, והיא גורמת לגאולה העתידית של לשיב לבבות אל בנים ולבנים אל אבותם. זאת אומרת, צריך להבין, אני חושב שזה העיקרון שאפשר לראות גם מהפתיחה שדיברנו בפשטי הפסוקים, וגם מהעיקרון של המדרש, שגם במצווה קטנה שבקטנות גנוז פה כוח עצום של גאולה, של שלמות. הדברים הם מאוד קטנים. ואת היינו יכולים לחשוב, טוב, פרטי דינים, לא צריך כל כך להחמיר. אבל דווקא ערב הכניסה לארץ, כאשר עומדים כי תצא למלחמה, נמצאים בכל מיני פרטים קטנים, אבל הפרטים הקטנים האלה בסופו של דבר מביאים את ההופעה הגדולה, את הדבר הכי כללי שיכול להיות, הגאולה העתידית. וזה נמצא בשורש. בשילוח האם יש את אותו חשבון של וישיב לבבות אל בנים ולבנים לבותם. יש פה איזה ביטוי פנימי של הקשר בין הדורות הקודמים לדורות העתידיים של האבות של הבנים, ודרך זה בעזרת השם נגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו.